הדקה? מורי ורבותיי, שבוע טוב. אנחנו בעזרת השם ממשיכים מה שהתחלנו בשיעור הקודם, סימן קצ"ו, דיני הפסק תרה ושבעה נקיים. התחלנו לדבר, אמרנו על עד הבדיקה, אמרנו שכדאי מאוד מאוד להשתמש בבדי צף או בבדי תואר, כל הבדים המיועדים לכך לבדיקה, והסיבה לכך, א', הם רכים וטוב לבדוק איתם. דבר שני, לא נזכר אמנם בפוסקים מהו הגודל שצריך שיהיה לעד הבדיקה, אבל פוסקי דורנו כתבו שיהיה בערך כ-8 על 8 סנטימטר, והסיבה לכך, גדול מדי לא טוב כי זה מסרבל את הבדיקה, קטן מדי לא טוב כי זה לא מכסה את כל האצבע. וכבר כתב רבנו החוכמת אדם שנשים הבודקות באצבע מידות גמורות לכל דבריהם. אז הזכרנו שמאוד כדאי לבדוק דווקא עם בדצה, אף על פי שבשולחן ערוך כתוב שאחד הדברים שאפשר לבדוק איתם זה צמר גפן, אבל מכל מקום האחרונים כתבו שיש לכתחילה להשתדל שלא לבדוק בצמר גפן. כותב את זה בשוט שבט הלוי, והוא כותב צמר גפן יש בו כמה חסרונות. א', הוא אדום יותר ממה שהוא, הוא נראה אדום יותר ממה שהוא, יש בו הרבה סיבים אדומים. ודבר שלישי, הוא אומר הרבה פעמים נשאר חלק ממנו באותו מקום, וממילא הבדיקה היא לא בדיקה גמורה. לכן הוא כתב שלא טוב להשתמש עם צמר גפן. יש, דיברנו על טמפון, אמרנו שטמפון יש שבדקה איתו, לא מועיל אפילו בדיעבד. טמפון אין לו ספיגה של דקויות, הוא סופג רק כמויות, וגם יש טענה שאין בו הרגש, כוונה שהוא מסתובב על ריק. אצבע יש את ההרגש שהאצבע מסתובבת, טמפון אין בו הרגש, לכן יש שבדקה עם טמפון אפילו בדיעבד לא מועיל. יש דיון בפוסק אם האם מותר לבדוק בנייר. אני אגיד לכם איך שהבאתי בספרי, אני אצביר לכם מה טענו על זה. אני הבאתי ככה שבשעת הדחק, במקום שאי אפשר, שעת הדחק במקום שאי אפשר, אין לה לבדוק, אין לה עד בדיקה לבדוק איתו, היא יכולה להקל לבדוק עם נייר, בנייר טישו, תקפול אותו על שניים כדי שלא יקרה תוך כדי הבדיקה, ואם נקרה תוך כדי הבדיקה, לא מועיל אפילו בדיעבד. ואני אסביר על מה מבוסס הדבר הזה. בבית יוסף כתוב, מוכח מדברי בית יוסף, שצריך שיהיה 4 תנאים לעד הבדיקה, שיהיה לבן, נקי, רך, סופג. מי שביר את זה נפלא, זה הרמור יחליאו בספר דקי תרה, כתב את זה בצורה מאוד ברורה. זה 4 תנאים שצריך שיהיה לעד בדיקה, לבן, רך, נקי וסופג. והבית הסף כותב, אחרי שהוא מביא את העניין של לבדוק עם צמר לבן, נקי ורך, או צמר פשטן ישן או צמר גפן, הוא כותב שם הבית יוסף, או ממילא נשמע לכל דבר שהוא כמו הדברים האלו, שמותר לבדוק איתו. וכאור הנייר הוא לבן, רך, נקי, סופג, יש בו את כל התנאים. והדגשתי שאם אישה תוך כדי שהיא בודקת ועד הבדיקה נקרא עד הבדיקה, אם אישה תוך כדי שהיא בודקת נקרא ככה נייר טישו, לא מועיל הבדיקה אפילו בדיעבד. כי כמו שלמדנו שהחוכמת אדם אומר שנשים שבודקות באצבע שלהם מידות גבוהות לכל דבריהם. אבל, ובאמת מי כתב את זה? כתב את זה בשוט שבט הלוי, כתב להתיר במקום הדחק, כתב את זה בספר בדי השולחן להתיר במקום הדחק, כתב את זה הרב עובדיה בתורת הבית להתיר במקום הדחק. ובאמת יש לנו כמה וכמה אחרונים בזמננו שכתבו להתיר בזה. האמת, כשהבאתי את ספרי הראשון להסכמה לפני הגאון הרב מנשה קליין, הגייבט של אונגווה, והוא קרא את הדבר הזה, נעצר, אמר לי, מה פתאום, איך אתה לכתוב דבר כזה? אמרתי לו, הרב יראה את המקורות, הבאתי את הבית יוסף, פורש בבית יוסף, הוא אומר לי, מה פתאום, בית יוסף דיבר על דבר שמקבל תומה, דבר שלא מקבל תומה, מי אמר לך דבר כזה? אמרתי לו, רגע, מה החילוק בין דבר שמקבל תומה לא מקבל תומה? הרי אישה שבדקה עם נייר טואלט בדין הוא שהתמיעה, למה? בגלל שהרגש שווה לעבדתה, נכנס פנימה, אמר נכון. אז הוא אומר, רגע, אבל מה קורה אם זה נקרא? זה יקרה, אי אפשר להתיר. אמרתי לו, כתבתי בכותרת למעלה, שאם נקרא תוך כדי הבדיקה, לא מעילה לבדיקה, אפילו בדיעבד, מה יכול להיות יותר ברור מזה? הוא אמר לי, לא, זה דברים חדשים, דברים חדשים לא כותבים. זה חידוש, אמרתי לו, זה לא חידוש. כתוב גם תורת הבית, גם בדי השולחן, גם הרב עובדיה, כל גם בשוק שבט הלוי, כל הגדולים בזמננו כותבים את זה. טוב, הוא שתק, לא הייתה נוחדה, כל כך הרגשתי, אבל שתק, לא אמר כלום. אבל אני, למה אני סיפרתי את זה? צריך להדגיש את זה, שלגבי עד בדיקה, לגבי בדיקה פנימית, לא משנה אם זה מקבל תומה או לא מקבל תומה. ראיה, צמר גפן לא מקבל תומה. בכל כמרן לכתחילה כתב שמותר לבדוק איתו, שזה לא תלוי אם זה מקבל תומה או לא מקבל תומה. לכן במקום הדחק, כשאישה לא מוצאת את בדיקה, אז אמרנו יכולה לכפול את התנייר תישו על שתיים, כי יש בו את שלושת ארבעת התנאים שמוכח שצריך להיות בדברי בית יוסף, ויכולה לבדוק עם זה. עוד נקודה, אישה שיש לה קושי בעשיית הבדיקות. באמת, מה יכולה לעשות? יש לנו כמה וכמה יצאות בפוסקים, במהדורה השלישית, הרחבתי בזה, והבאתי כמה וכמה יצאות. יש היצא שכתב אותה מהרשם. יש מהרשם בחלקה לבשימה קוף מבב, הוא כותב ללחלח את עד הבדיקה במים. אבל צריך שיהיה, לא יהיה בו תופח ענת להתפיח. כלומר, לקחת את הבדיקה, ללחלח אותו נעת במים, בתנאי שלא יהיה עד רטוב ברטיבות כזאת, שיהיה תופח ענת להתפיח. זה יצא שכתב אותה מהרשם. שלא ישרוט אותה, יש לה קושי בבדיקות. זאת אומרת, או שיש לה פצע, או שיש לה גירוי במקום, או כל מיני סיבות. אז ברגע שעושים את זה, אז זה פחות. יש עצה שנייה, ששמעתי אותה מהרב יעקב יוסף שליטה, הוא אמר לי שאפשר לבדוק עם שמן זית. הוא אומר שמן זית יש לו מעלה שהוא לא דוחה את הדם, הוא לא ידחה את הדם. אמרתי את זה לגאון למשל בשתם זצל, הוא אמר לי תראה, גם זה נכון, אבל הוא אומר לי יש לי עצה יותר טובה. הוא אומר שאישה שיש לה בעיה כזו תיקח שמן תינוקות שקוף, שמן תינוקות שקוף, אני חושב שהציבור מכיר, וללחלח על יד הבדיקה. שאלתי אותו כמה וכמה טעמים, האם הרב לא חושש שתוך כדי שבודקים דבר כזה שלא יהיה מצב שלא יהיה מצב כזה שתשטש את הבדיקה, אמר בדוק ומנוסה שזה לא מתשטש את הבדיקה, זאת אומרת הבדיקה תצא טובה ואין בזה שום בעיה. כך הוא כתב, כך הוא אמר לי הגאון ומשל בשתם, וזו הייתה כנראה הכי טובה שיש. אישה שיש לה קושי בבדיקות, כמו שיש לה כאבים או פצע או שורף אישה שבודקת, הייתה הכי טובה לקחת שמן תינוקות שקוף וללחלח על יד הבדיקה. שימו לב, העצה הטובה ביותר להרטיב את האצבע מעט ועם האצבע למרוח, כי ראיתי בזה הרבה טעויות. ראיתי אישה שלוקחת את זה ושמה את זה ככה וסוחטת את זה, זה לא ספונג'ה. מה צריך לעשות? צריך לעשות רק עם אצבע ולמרוח מעט, כי אם יש כמות גדולה פשוט שזה מתשטש את הבדיקה. צריך לשים לב מאוד מאוד לפרט הזה. וזלין, קוואל, כל הדברים האלו שנויים במחלוקת פוסקי דורנו. רבני אמריקה כמו הגאון רבי משה פיינשטיין ועוד גדולים באמריקה נוהגים להתיר בזה. פה בארץ לא מקובל. וזלין לא מקובל להתיר אותו. אני אסביר למה. יש מפוסקי דורנו טוענים שווזלין הוא דוחה דם. זאת אומרת, אם היא משתמשת, אם מלחלחת את העד בדיקה עם וזלין, אפילו שהווזלין הוא שקוף, הרבה מפוסקי דורנו טענו שזה מתשטש את עד הבדיקה. אני שוב אומר, יש תלמידים, שמעתי מתלמידים של רבי משה פיינשטיין, ששמעו מפיו שהורה לנשים לשים שמן, לשים וזלין שקוף על יד הבדיקה, וגם כוואי שהוא גם כן הבסיס של מים, הוא יותר טוב מבזלין, לשים בצורה כמובן מבוקרת. הם טענו שהרב פיינשטיין יתיר. פה בארץ לא מקובל, בגלל שטוענים שזה גורם לזה לטשטש את הבדיקה. עוד נקודה יש, עומק הבדיקה. במרן נזכר שתי גדרים. העומק, מרן כותב על מקום שהשמש דש, צורת הבדיקה צריכה להיות בחורים ובסדקים. למעשה, היום מה שהפוסקים מדורנו כותבים ככה, אישה צריכה להכניס את כל האצבע ולבדוק איתה, אבל לא צריך להתאמץ להכניס יותר מכל האצבע. שאלו אותי מה זה יותר מכל האצבע, מה זאת אומרת יותר, מה יש יותר מכל האצבע? פירוש, להכניסים את האצבע ככה עד איפה שנכנס ובודקים, ולא להתאמץ יותר מכל האצבע, כמובן להתאמץ מעבר למה שכניסה רגילה של אצבע. כך כותב בספר מראה כהן, ובאמת ככה הדעת הפוסקים לדורנו, לא להעמיק יותר מדי אלא כל האצבע. לעניין חורים וסדקים צריך שיהיה סיבוב מלא. מה זה סיבוב מלא? זאת אומרת שכל המקום כולו יוקף. לפעמים זה לא הולך בסיבוב אחד, זאת אומרת לפעמים זה לא הולך ככה בצורה כזאת, אז אפשר לעשות שלושת רבעי ועוד רבע. זאת אומרת, לפעמים לא הולך בבת אחת לסובב את כל זאת אומרת שיכנס לכל החורים הסדקים. אפשר לעשות כאילו בצורה של פעמיים ככה וככה, ואז אם כן זה יחסה את המקום. אבל אישה שלא לא, לא כיסתה, זאת אומרת לא עשתה כל החורים הסדקים, אז זה לא מועיל אפילו בדיעבד, כי בדיקת חורים וסדקים היא לעיכובה. דבר נוסף, אישה שהכניסה רק חצי אצבע, אז באמת בזה יש מחלוקת הפוסקים, אבל יש דיוק פשוט מדברי הרמה. הרמה כותב, אם עשתה כפי כוחה סגה לבאחי, משמע אם לא עשתה את המקסימום לא מועיל אפילו בדיעבד. זה דקדוק שהבאתי את זה בספרי, והבאתי ראיות לכך מהסדרי תרה, שהסדרי תרה כותב שהרי איך בתולה בודקת, הרי בתולה לא מגיעה למקום שיש שם משדש, היא גם לא עושה חורים מוזדקים כמו אישה רגילה, כי המקום אצלה סגור. אז איך אתה איך בתולה בודקת? אלא מה תגיד? שאין ברירה, מצבת אין ברירה. אם חורים מוזדקים יודעים לעיכובה, מה זה משנה בתולה לא? היו צריכים להשאיר את הבתולים לעשות בדיקה. ואומר הסדרי תרה, כל הדין שחורים מוזדקים יודעים לרבנן, ורבנן אמרו רק איפה שיכולה לעשות יותר, ולא עשתה אז לא מועיל אפילו בדיעבד. אבל איפה שאישה עשתה את המקסימום מועיל בדיעבד. אני אגיד לכם איפה נפקמינה. נפקמינה קלה, שיש קלות שלא הודרכו כמו שצריך. אני נתקל בזה, יש קלות שלמשל עושות רק ככה וזהו. ככה הדריכו אותם. לא יודע אם המדריכה השם, ההוריה השם, מה שלא הבינה, לא חשוב מי השם, ככה זה מה שיצא. עכשיו, היא באה אחר כך לשאול, אז אומרים לה, רגע, עשית בדיקה? הוא אומר, כן, בדקתי. הרגע זה היה כינוח הבדיקה. אתה מברר פרט קטן, פתאום אתה עולה על זה, שבעצם המושג של בדיקה אצלה מעוות. היא חושבת שבדיקה זה רק טיפה להכניס, וזהו. אז אם כן, אז לא מועיל, אפילו בדיעבד. בלאו הכי לא יכולה לחץ חור מוסדקים, אבל כמה שהיא לא עשתה את המקסימום שביכולתה, לא מועיל אפילו בדיעבד. מי כתב את זה הלכה למעשה ממש? בספר כנבוסם, הגאון רבי ברצופר, כותב תשובה מפורשת על הדבר הזה, וכותב שלמה יהיה אפילו בדיעבד. גם הגאון רבי משה שטרנבוך בספר תשובות והנהגות, גם הוא מדייק ככה וסובר שאם אישה לא עשתה את המקסימום של יכולתה, לא מועיל אפילו בדיעבד. נפקא מינה לגבי אישה אחרי לידה, יש לה ספרים, יש לה קושי באותו מקום, הכניסה עד איפה שהיא יכולה, אפילו נכנס רק חצי אצבע, מועיל בדיעבד. למה? עשתה את המקסימום של יכולתה. אבל אישה רגילה שלא ידעה, או שידעה ולא חשבה שזה מעכב, זה לא מועיל אפילו בדיעבד. והדקדוק הוא בדברי הרמה בסימן קוצה דקבב סיבב, בדקה כפי כוחה. ויש לנו בשולחן ערוך סעיף זין, מראה כותב סומה בודקת לעצמה ומראה לחברתה. אישה שהיא לא רואה, היא בודקת לעצמה, מראה את התוצאה לחברתה. למה לא מראה לבעלה? אז יש מי שיגיד, פשוט בעלה גם כן סגנו, היא עיוורת, גם בעלה סגנו, קשה להעמיד שכל הגמרא דיברה רק על ציור מסוים כזה. הרב משנה הלכות יש לו חידוש גדול, תשמעו מה שהוא אומר. זה לא דבר כל כך, אני מציג את הדברים בזריזות, זה לא דבר מקובל משהו, מה זאת אומרת, הוא יחיד שחושב ככה. לא בדקתי את כולם, אבל לפי הספרים מה שרואים באחרונים, הוא טוען שאישה לא, אישה היא שצריכה להראות את המראות לרב ולא הבעל. מאיפה הוא מוכיח? אומר, זה ראיה ראשונה, כתוב סומה בודקת לעצמה ומראה לחברתה. למה לא מראה לבעלה? לא טוב להראות לבעל, מראים רק לרב, הבעל לא צריך לגוע במראות. מה הסיבה? הוא אומר, שמה תתגנה עליו או שמה יבוא לידי רור. שואל, איך יכול להיות הרי זה דבר והיפוכו? תתגנה עליו זה בשלילה, תבוא לידי רור זה חיוב, איך ייתכן? הוא אומר, זה כוחו של יצרה לשלב שני כוחות כאלו ביחד. עכשיו, הוא ראיות, שתי ראיות פשוטות. ראיה אחת כתוב בגמרא מפורש, ילתה, אשתו של רב נחמן, ראתה כתם על חלה חכמים. ככה גמרא מספרת במסכת עידה דף כ'. שואל הרב, ילתה אשתו של רב נחמן צריכה ללכת לחכמים אחרים? רב נחמן דיינה דנחית לאונקא דדינה, כמו שהגמרא אומרת במסכת במציאה דף סמכת, עוד הרבה גמרות. רב נחמן שהיה גדול הדור, לא למד מרות, לא הלך כמה חודשים אצל הרב אוזנר ללמוד קצת מרות, מה קרה? הוא אומר, אלא ודאי שבעל לא טוב שיראה מרות. זה דבר אחד. דבר שני, כתוב ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. אחר כך הגמרא מספרת, הגמרא אומרת שהראתה דמידה לחכמים. אסתר המלכה הלכה, הראתה דמידה לחכמים. מרדכי יהודי ידע 70 שפות, היה גדול הדור, לא הלך לעשות אצל רבי ניסים קרלי קצת שימוש במראות. מה קרה? מרדכי יהודי לא ידע מראות, מה פתאום אסתר הולכת לחכמים? אומר, ראיה פשוטה שלא, שאישה לא תראה לבעלה. עוד ראיה, כל הגמרות חפשו, אני חיפשתי, לא מצאתי, אין גמרא שמופיע שאיש בא לשאול רב. כל הגמרות הייתה דעת יקמה דרבי. איפה היו כל הבעלים? כולם טרודים, אף אחד לא יכול לבוא לרבנים. הייתה דעת יקמה דרבי, הייתה דעת יקמה רבי יוחנן, הייתה דעת יקמה רבי אלעזר. איפה היו כל הבעלים? למה אין בגמרא ציור אחד כזה? הוא אומר, ראיה, ראיה שאישה הייתה מביאה לזה. עכשיו מה פה העניין? גם שלא תערער, שבא לא יערער, וגם עניין של שלא תתגנה עליו. לפעמים יש מראות, כל מיני הפרשות, כל מיני דברים שלא תתגנה עליו. אמרתי לו, הרב מנשה קליין, בעל משנה הלכות, הוא כותב את זה גם במשנה הלכות חלק ז', גם דיברתי איתו פנים מול פנים, כשאמרתי לו שהרב יודע שזה לא המנהג ככה. אמרתי לו, הרב יודע שבתורה פה בארץ אין דבר כזה, על כל 10 גברים באה אישה אחת, זאת אומרת זה 10%. אז הוא קרא כזה, כי הוא אמר לי, מה אתה יודע מה שזה, זה שינוי מדי חבותינו, וזה, טוב, הוא הונגרי, הונגרי מאוד שמרני. אז הוא אומר לי, תשמע, זה שינוי מדי חבותינו, מה זה שייך, מה נוהגים, לא יודעים מה שם עושים, טוב, הוא קרא עצמאות. הוא אומר, שאומר לרופא נשים, כן הולכים, לא מתביישים ללכת לרופא נשים. הוא אומר, לבוא לשאול רב מתביישים? כי אמרתי לו, הרב, אולי אישה מתביישת לשאול את הרב, שולחת את בעלה יותר נעים. אז הוא אומר, מה, לרופא נשים לא מתביישים ללכת. פתאום לרב מתביישים ללכת, איפה שמעת דברים כאלו? טוב, הוא אומר שבחוץ לארץ, הוא רב באמריקה, הוא אומר, אצלנו בקהילה, למוצים מגיעים כמעט רק נשים. הוא אומר, גברים בקושי, הפוך מה שיש פה. ככה הוא אומר, טוב, בסדר, אבל פה בארץ הולך סתם מצד המציאות, המציאות הוא שאנשים באים לשאול. עוד נקודה יש, כתוב חרשת, מה זה חרשת? אישה שהיא לא שומעת ולא מדברת, וכן השוטה, וכן מי שנתפרסה דעתה מחמת חולי, מביאים להם אישה שהיא תבדוק אותם. למעשה במציאות מה שיש זה חרשת שהיא לא שומעת ולא מדברת, או אישה שהיא שוטה לגמרי, או אישה שנטרפה דעתה מחמת חולי. אם משערים שהיא לא, אין לה, היא איבדה את השיקול דעת גם לדברים בסיסיים, באמת מה שעושים, מביאים לה פיקחת שתבדוק אותה. אני אגיד לכם באמת דברים אמורים, יש לנו שתי דברים. דבר ראשון, אישה שיש לה דיכאון, לא עלינו, יש לשער את גודל הדיכאון. יש דיכאון שהוא לא קשור לנושאים האלה, ואני התקלתי בכמה מקרים שאישה מדברת אפילו שטויות, אפילו כל מיני עניינים כאלו, נמצאת בדיכאון עמוק, אבל זה לא נוגע כלפי הבדיקות, זה נוגע לכל מיני מצבים שהיא נמצאת. נגיד אם היא רואה מישהו מסוים, או נגיד אם היא נמצאת בסיטואציה מסוימת, אבל זה לא קשור כלפי, כשנבאת כלפי בדיקות היא שפויה בדעת היונה, שואל כעניין ומשיב כהלכה. אם כן, אין סיבה להגיד שהבדיקות לא יהיו, זאת אומרת לא לצמוך עליה. מדברים באופן שיש דיכאון שאין שפיות, אז באמת זה הערה של הרב עוזר בשביל שבט הלוי. דבר שני, יש היום חרשת שוטה, החרשת שלא שומעת ולא מדברת, והיא לומדת בבית ספר לחרשים אילמים. בית ספר לחרשים אילמים, הם מלמדים אותם שם, והם ממש כמו אחד האדם. הכרתי כמה כאלו, ממש פיל אפלות. קודם כל זה אנשים עם אינטליגנציה גבוהה מאוד, רגילה, יש מהם אנשים עם אינטליגנציה גבוהה. למה? כי אקיו שלהם בסדר גמור, רק מה שם ברא אותם, לא שהם לא מדברים. יש מגדולי דורים שטוענים שהכל לפי המציאות. אמנם הרב עובדיה מחמיר בזה מאוד, הרב עובדיה טוען שכמה שבדיקות זה דאורייתא, אפילו החרשת אילמת שלמדה בית ספר לחרשים אילמים, אין להתיר שהיא תעשה את הבדיקות, אלא חברתה תעשה לה את הבדיקות. על כל פנים דעת הגאון רבי ניסים קרליץ שהכל לפי העניין. אני אישית הרבה פעמים, כמה פעמים שנשאלתי בזה, הוריתי להקל מפני הבושה שבדבר. זאת אומרת, יש פה ממש 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 צער גדול. אישה שנמצאת במצב כזה, אז מטבע הדברים לפעמים יש לה קצת נחיתות, וברגע שאתה מוסיף לה את העניין הזה שאישה אחרת תבדוק אותה, זה השפלה קצת, זה דבר לא נעים. אז אם יש לנו גדול בישראל שמתיר, ודבריו מאוד מסתברים, שאם היא למדה בצפר להשאיר למי, ואישה רגילה והיא מבינה ואתה שואל אותה והיא יודעת מה היא אומרת, אז אם כן, הוא כותב שאפשר להקל, לסמוך על הבדיקות שלה. עוד נקודה, כתוב, כל היד המרבה לבדוק באנשים משובחת ובאנשים תקצץ. אבל כל היד המרבה לבדוק באנשים משובחת, הוא באמת, הפוסקים בדברים כותבים שלא להרבות בבדיקות, רק מה שצריכו חזל, ולא להרבות בבדיקות יותר מדי. והסיבה לכך שלא להרבות בבדיקות, מפני שהיום אנשים מאוד עדינות והעור עדין, וגורמים לזה שהיא תפצע את עצמה. לא כן בדורות שעברו היותר חוזק. עוד הערה שרמשה פיישטיין זצל, הוא טען שפעם, מה אתה אומר? תפצע את עצמה, אז מה אם היא תפצע? פעם היו הגדולים, גדולי התנאים הקדושים, היו מבחינים בין דם לדם. מה הבעיה? פצע את עצמו, אומר לה, זה דם, פצע מותרת. אבל היום שאנחנו לא מבחינים בין דם לדם, וצריכים לשלוח לאחות וכו', אומר הרב משה פיישטיין, לכן בימינו לא שייך כל היד המרבה לבדוק משובחת. תנא של רב מוישה היא טענה מאוד מאוד חזקה. לא, הטענה של הגדולים האחרים, סתם, היום השתנה הזמנים. טוב, איך הטייסי שפעם היה יותר חזק. אבל הטענה של הרב משה פיינשטיין היא ברורה מאוד. פעם, גם אם היה פצע, הרב היה מבחין. אז אם כן, אם הוא מבחין, מה אכפת לך שתפצע את עצמה? שתפצע את עצמה. הרב ישר תמיד, הוא לא אומר לך, זה פצע, זה בסדר. אבל היום שאנחנו לא מתארים על פי ראי אדם פצע, ולכן אני לא יודעת לפצע את עצמה, ואז מה נתנו אותה? אז אם כן, לכן הוא אומר, אין לבדוק יותר מה שתקנו חזל. יש לנו את הבדיקות שיועניקים, בדיקות פרישה סמוך לבסת, ואין להוסיף על מה שאמרו חזל. שבעה נקנים צריך להיות רצופים, שיהיו נקנים מדם. אם היה דם בתוך השבעה נקנים, אפילו היה ביום השביעי כתם יותר מגריס על בגד לבן, או על עד הבדיקה, אפילו פס קטן של דם, זה סותר את כל השבעה נקנים, צריך לספור שבעה נקנים מחדש. זה גזרת הכתוב, בגמרא מסכת נידה דף ל"ז, הגמרא אומרת, כתוב, והר תטהר, אחר אחד לכולם. כלומר, כל השבעה נקנים צריכים להיות גוש אחד. לכן, אישה אם ראתה בתוך השבעה נקנים, סותרת את כל השבעה נקנים, צריכה לעשות לספור שבעה נקנים מחדש. הרמ"א כותב שלא תולים בשלושה ימים הראשונים, לא תולים, לא בפצע ולא בכל דבר שיכולים לתלות, נגיד היא עברה בשלושת הבחים או שלת חורים או כל מיני סיבות, אבל כתם פחות מגיס היא תאורה. אני רוצה להסביר את זה. למעשה יש שח וטז שכותבים שפצע שאי אפשר להיזהר ממנו, כגון שהיא לא נתארה הרבה זמן והפצע הזה לא הולך להתרפות, מתירים אפילו בשלושה ימים הראשונים, אבל אלו דברים שבלב הכי צריכים שלת חכם, לכן אני משאיר את זה פתוח. לזכור, הרמה תוך שלושה ימים הראשונים כתב לא לתלות בפצע, אפילו פצע שמוציא דם. השח והטז כתבו שאם זה פצע שאי אפשר להיזהר ממנו וקשה להתאר, אז אפשר להתיר. אני משאיר את זה פתוח בגלל צריך שלת חכם. אבל אצל הספרדים מתירים גם בשלושה ימים הראשונים.
חבר, בעד בדיקה?
כן, כן, בעד הבדיקה גם כן. בעד הבדיקה הספרדים מתירים לגמרי. אישה אפילו דקה אחרי הפסק טהרה בדקה ויש עליה בדיקת דם ויש אישור שיש פצע, תולים להתיר. אצל האשכנזים תוך שלושה אנשים לא תולים, אבל פצע שקשה להיזהר ממנו כן תולים. לכן לשאול שלה חכם, קטן פחות מגריס גם בתוך שלושה ימים הראשונים כולם מתירים. בזה אין מחלוקת בין הספרדים האשכנזים, זה הרמה מפורש, זה תומת הדשן המקור שלו. קטן פחות מגריס על בגל לבן גם בשלושה ימים הראשונים מתירים. אני עובר לנושא של פולטת שכבת זרע, זה נושא חשוב מאוד מאוד מאוד. יש בסעיף י"א י"ב י"ג, לסוף הסימן שלנו, סימן קוף צדיק וב, נושא של פולטת שכבת זרע. אני רוצה להסביר את הדברים. בעצם למעשה, למה אישה שראתה דם היום לא תתחיל לספור שבעה נקיים היום? נגיד והפסיק לאדם, היא ראתה דם היום והפסיק לאדם, היא רוצה להפסיק את הרעיון אחר הצהריים, למה לא? יש בגמרא, זה כבר שונו מחלוקת ראשונים, אני מקצר את הדרך. למעשה רוב הראשונים סוברים, פשט בגמרא במסכת נידה דף ל"ג ודף מ"ב, שפולטת שכבת זרע סותר את השבעה נקיים. מה זה פולטת שכבת זרע? אישה ששימשה עם בעלה ופולטת את הזרע תוך שלושה ימים, שזה שש עונות, שזה שלושה ימים, הזרע הזה סותר את השבעה נקיים. למה? זה גזרת הכתוב לתום הבא. זה גזירת הכתוב שפולטת שכבת זרע, היינו אישה ששימשה עם בעלה, והיא פולטת את הזרע ששימשה עם בעלה תוך, תוך השלושה ימים לתשמיש, שזה שש עונות, שזה 72 שעות, כל עונה זה 12 שעות, כפול 6 זה 72 שעות, אז היא סותרת את השבעה נקיים. זה רק בשבעה נקיים. אם זה בימי טהרה, פשוט שמה זה אישה שימשה היום לא יכולה לשמש מחר, פשוט שזה לא קרה, רק בשבעה נקיים זה גזירת הכתוב. זה מושג שנקרא פולטת שכבת זרע. עכשיו, למעשה פולטת שכבת זרע, יש מחלוקת ראשונים, זה נאמר רק לטהרות או גם לאישה לבעלה. רוב הראשונים סוברים שזה נאמר גם לאישה לבעלה, וכך הלכה. עכשיו, לכאורה יבוא השואל וישאל, רגע, אישה ששימשה עם בעלה היום וראתה כתם מחר ורוצה להפסק טהרה אחר הצהריים, בוא נגיד לה, תעשי הפסק טהרה, ואם תפלטי תסתרי, מה הבעיה? אומר השח, זה גוף הגזרה שחששו שמא תפלוט ולא תשים לב. וזה מתרץ הרבה קושיות של הרבה אנשים שטוענים, מה הבעיה? אני לא מבין, למה לגזור ככה? תפלוט נסתור. לא, אומר השח, חוששים שמא תפלוט ולא תשים לב. לכן זה עניין של פולטת שכבת זרע. עכשיו לכאורה כל הדין של פולטת שכבת זרע נאמר רק שהיא שימשה עם בעלה, אבל אם אישה לא שימשה עם בעלה וראתה כתם היום, עובס את הבוקר והפסיק לה, למשל, דרך משל, חטא כתם או וסת הבוקר והפסיק לרוצה ספסקה אחר הצהריים. אם היא לא שימשה עם בעלה 72 שעות לך הורה, אין שום בעיה, אתה עשה יום אחר הצהריים, הפסק תהרה. יש ברמה, הרמה כותב גזרו לא שימשה אתו שימשה. זאת אומרת רבותינו לא רצו לחלק בין אישה ששימשה עם בעלה לבין אישה שלא שימשה עם בעלה, רבותינו עשו מידה אחידה. זאת אומרת לא פלוג, וגבל אישה שימשה עם בעלה ולא שימשה עם בעלה, תמיד היא סופרת את הימים שממתינים לפני עשיית הפסק טהרה. כמה ימים ממתינים? 72 שעות זה 3 ימים. אבל בוא נעשה חשבון, אישה ששימשה נגיד מוצא שבת בשעה 10 בלילה, 10 בלילה מוצא שבת עד יום ראשון זה 1, יום ראשון יום שני זה 2, יום שני יום שלישי זה 3, כמה זה? 3 ימים, יום שלישי בשעה 10 בלילה. 10 בלילה אפשר הפסק טהרה? אי אפשר. מתי עושים? למחרת. לכן נקרא בפוסקים 4 ימים. עכשיו, איך יצא לאשכנזים 5 ימים? הרמ"א כותב גזרה, שמא שימשה בבין השמשות, והיא תחשוב שבאמת זה יום, ובאמת זה לילה. היא חושבת ששימשה כמה דקות לפני השקיעה, ובאמת זה היה בבין השמשות, וזה נקרא כבר לילה. אז אומר הרמ"א, תמיד סופרים 5 ימים, שלא יבואו לטעות. בא בית יוסף ואומר, כל ה4 ימים בכלל, כל 4 ימים זה שני מחלוקת הפוסקים. ואתה עוד רוצה להוסיף גזר רחוק השם, האישת שמש בדיוק כמה לכל לפני השקיעה והשם זה לילה? אומר הבית יוסף, מי אמר לך לגזור גזר כזאת? אין לה סמך לא בדין, לא בגמרה, לכן לא צריך. אומר הבית יוסף, צריך רק 4. וגם 4, רק אם היא שימשה. אם היא לא שימשה, לא צריך לספור, לא צריך לספור כלום. מיד סופרת 7 נקיים. אני אסכם את הדברים. לפי דעת הבית יוסף, לפי דעת הבית יוסף, וכך פסק מרן השולחן ערוך, סופרים לפני עשיית הפסק טהרה רק 4 ימים ולא 5 ימים. ו-2, לפי הבית יוסף, כל מה שסופרים 4 ימים זה מהתשמיש. נפקא מינה, אם לא שימשה 4 ימים לפני כן, אותו יום עושה הפסק טהרה. ואם שימשה יומיים לפני כן, ממתינה יומיים. יומיים לפני ויומיים אחרי, ביחד 4 ימים מהתשמיש, סופרת 4 ימים מהתשמיש, עושה הפסק טהרה. לפי הרמה, הוא חולק בשני הדברים. א', סופרים 5 ימים לפני עשיית ההפסק טהרה. ב', בין אם היא שימשה, בין אם היא לא שימשה, זה לא מעניין אותנו. לא פלוג רבנן, ובין אם היא שימשה ובין אם היא לא שימשה, תמיד סופרים 5 ו-7. כך כותב רבנו הרמה. עד כאן זה ברור. גם אצל הספרדים במאמר מוסגר, יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה מה לעשות. הרב עובדיה הוא היחידי בדורנו שמחזיק בו, זה חזק, לנהוג כדעת הבית יוסף, שאישה שלא שימשה יכולה לעשות הפסק טהרה מיד, וסופרים 4 ו-7 ולא 5 ו-7. כך הרב עובדיה כותב. שאר רבני הספרדים, זה התחיל מהגאון רבי יוסף חיים בעל בן אישה בספר רב פעלים, שהוא עומד על כך שלעולם אין לפחות מ5 מלוכלכים, בין אם היא שימשה בין אם היא לא שימשה, כמו דעת הרמה, והוא כותב שככה מינה. כך כותב גם כן הרב שלו, של בן אישה הגאון רבי עובדיה סומך, יש לו ספר זבחי צדק, כמו הוא כותב ככה. כך כותב גם כבספר ארץ חיים סיתהון, כך כותב בספר זכור לאברהם, כך כותב הרב בן ציון בהקדמה לאור לציון, כך כותב הרב מודיחה בדרכי תרה, שגם הספרדים נהגו 5 ו-7 ולא 4 ו-7, ובין אם היא שימשה בין אם לא שימשה. אתה הורית לדעת שגם אצל הספרדים קשה מאוד להקל, אחר שכולם מעידים שהיה מנהג אצל הספרדים כמו אצל האשכנזים. אבל אני משאיר את זה עדיין פתוח, הרי הכל גדולים בדורנו כמו הרב עובדיה, שעומד על כך שהספרדים יכולים לספור רק 4 ו-7 ולא 5 ו-7, וגם כל זה אם היא שימשה, אבל אם לא שימשה כבר לספור מיד. על כל פנים, זה המחלוקת. אני רק רוצה להוסיף, בדרך כלל נשים רואות בין 5 ל-6 ימים להתנקות אחרי 4 ימים. אני לא אומר שזה לא קיים, נתקלתי כמה וכמה פעמים נשים כאלו, אבל אני אומר לכם, על דרך הכלל זה לא ככה. זה בין קובליו אחים לא יוצא אחרי 4 ימים נקי, זה אחרי 5 ימים. חבר,
כן. שהוא בכלל לשיפה.
כן.
כל הרעיון של הפרדת
שיפה זרה, זה לא קשור בכלל, בגלל שגם במתה שלא היה שיפה. תשמיש. כאילו, נכון לכך, אנחנו מחכים 5. נכון. זה לא, שאין שום קשר להפרדת שיפה זרה. למה מחכים 5 בכתם? בגלל שהיא לא ישימשה עם בעלה לפניכם. גם בכתם אותו יסוד. אישה שראתה כתם, היא טבלה שבוע שעבר, ראתה היום כתם. היא טבלה יום רביעי, ראתה יום קסם. למה באמת מצליחים אותה חמש ושבע? בגלל שהיא שימשה עם בעלה. רק הרמה אומר, אפילו במציאות בפועל, היא לא שימשה, לא אכפת לנו. והרמה מפורש מזכיר, דאף בקטן גזרו לו שימשה עצו שימשה. מפורש הרמה כותב. זאת אומרת, גם קטן קיים הגזרה לו שימשה עצו שימשה.
חבר.
אפילו אם זה לא בזמנה. סתם נגיד אישה יום אחרי מקווה ראתה, שבוע אחרי תבילה, אותו דבר. אגב, הרבה שואלים אותי, אם אישה ראתה קטם אחרי שבוע אחרי תבילה, ואם היא תעשה חמש ושבע כמו הרמה, אז היא תתקל במחזור הבא, אז בשביל מה לעשות בכלל? אבל זה לא כל כך נכון, כי לפעמים אנחנו נתקלים במקרים שהיא סופרת חמש ושבע, והמחזור בושש מלהגיע. היא ספרה חמש ושבע, אחר כך עבר עונה בנוית חודש והפלגה, והיא לא ראתה. אז אם כן, היא נמצאת שמותרת לבעלה. לכן תמיד כדאי לנסות, תמיד כדאי לעשות בכל זאת. עכשיו אני רוצה רק להביא לכם כמה וכמה מקרים שבאמת אין מחלוקת שאפשר לספור שבעה נקיים מיד ולא נמתין את החמישה ימים שממתינים לפני ההפסק טהרה. מקרה ראשון, אישה שראתה תוך השבעה נקיים, זאת אומרת אישה נמצאת ביום החמישי לשבעה נקיים, פתאום ראתה כתם יותר מגיע סלווה גיל הבא ונתנעה ולא צריכה לספור חמש ושבע, רק שבע. למה? יש מי שאמר כמה שאתה חמש היא ספרה כבר לפניכם. זה לא הטעם הנכון. הטעם הנכון מה שכותב הרציב יוסף פרנק בספר הרטבי, הרבה של ירושלים, הוא כותב מפני שלא יכלה לשמש. מה פירוש? מתי הרמה אומר שגזרו לו שימשה, אתו שימשה? מתי שהייתה בפוטנציאל לשמש ולא שימשה. זה אומר לך לא פלוג, לא פלוג, לא משנה שימשה, לא שימשה. פה היא הייתה צמאה, אז היא לא יכלה לשמש. זאת אומרת שהיא לא יכלה לשמש, כי בתוך השבעה נקיים סופרים מיד שבע נקיים, לא צריך חמש. עכשיו, מה קורה עם בעלה היה בחוץ לארץ? בעלה היא ראתה כתם יותר מגסל בגיל לבן, והיא בתוך ימי, היא בתוך, היא כבר טבלה במקרה, אבל בעלה מיד אחרי ליל תפילה נסע לחוץ לארץ, עבר שבוע מאז. עברו חמישה ימים, לא פלוג. כיוון שהוא נמצא ושייך במציאות, לו הוא צויר, הוא היה חוזר עכשיו, לוקח את הטיסה הראשונה וחוזר מיד, אז שייך שהיה משמש איתה. כיוון שכן, יש בזה גם לא פלוג. מי כותב את זה? הבח רצה להקל בזה, למעשה השח ואתה זה החמירו, כל הפוסקים בדורנו החמירו בזה לאשכנזים הכוונה, או לספרדים שנוהגים ככה, שבזה כן גזרו לו שימשה אתו שימשה, גם אם בעלה היה בחוץ לארץ. יש עוד מקרה, מה קורה אישה שלא לא, לא נפקדת, אין לה פרי בטן, והרופאים בודקים ואומרים לה, תשמעי גברת, יש לך חלב הביוץ, הביוץ שלך נופל, בדיוק, בדיוק נופל הביוץ ביום ה-11 או ביום ה-10. והמחזור של הקצר בזה, אז עכשיו מה נגיד לה? נגיד אל תשמשי יומיים לפני הווסת עם בעלך, ואז אם כן תספרי שלוש ושבע. מי כתב להתיר בזה? הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, יש קובץ נועם, מאמר התעה לנשים, הוא כותב שם את הפסק הזה, הוא אומר כל מה שהחמיר הרמה לא שימשה תשימשה, זה מקרה נורמלי ורגיל. מקרה כזה חמור שבנשאר לו נתקדת בפריבטן, אומר יש להתיר. גם הרב שלום השש כותב את זה בספרו שהוא שמש ומגן, אפילו שהוא כותב שהספרדים גם צריכים להחמיר כמו אשכנזים, לא שימשה אתו שימשה וגם חמש ושבע, או במקרה שאין פריבטן יש להתיר. מי שחלק על זה, זה בספר מנחת יצחק הרב וייס, כותב שבכל זאת לא להתיר, גם הר צבי כותב לא להתיר, הוא כותב פטנט אחר. הוא אומר חודש ימים לפני כן היא לא תסבול, נגיד חודש כסלב היא לא תובלת, ואז חודש תבט סופרת מיד שבעה נקיים. הוא אומר פה מה תגיד? לא שימשה את השימשה, היא הייתה תמאה לפני כן, לא יכלה לשמש. וזה חוזר לפי הטעם שאמר לפני כן, זה מתאים מאוד. אבל הרמו, יש פוסקים בדורנו שלא לא מצריכים עד כדי כך, אלא פשוט לא גזרו לו שימשה את השימשה במקרה כזה, יומיים לפני הווסת לא תשמש עם בעלה, עוד שלושה מלוכלכים ותספור שבעה נקיים. למעשה אם הווסת הוא ארוך, אז אין לנו מה לעשות, מה אפשר לעשות? אם הווסת ארוך אין מה לעשות. אבל מדברים שהווסת הוא קצר. עוד מקרה יש, אם למשל אישה חזרה מהמקווה, אישה חזרה מהמקווה וראתה כתם לפני שהיא שימשה. יש בספר מעיל צדקה, הוא כותב כמה שהוא מילתא דלא שכיחא, לא צריך לספור חמש ושבע. סופרים שבעה נקיים מיד. למה? כמה שהיא לא הספיקה לשמש עם בעלה, אפילו שהייתה בפוטנציאל לשמש. כגון שעבר שעתיים, אז הייתה בפוטנציאל לשמש. הוא אומר לא משנה. כמה שזה מילתא דלא שכיחא לא גזור רבנן. חלק מרבני האשכנזים חולקים על זה. וסופרים שגם פה סופרים חמש ושבע. חלק מרבני האשכנזים מסכימים עם מעיל צדקה וסוברים שבמקרה כזה שהיא לא הספיקה לשמש עם בעלה סופרים מיד את השבעה נקיים, כיוון שזה מילתא דלא שכיחא לא גזור רבנן. מה קורה אישה שהיא הקדימה את הטבילה בטעות? זאת אומרת, במקום לטבול יום רביעי, טבלה יום שלישי. טעות. עכשיו, פתאום נזכרה, אחרי שכבר שימשה עם בעלה, פתאום היא אומרת, רגע, מה קורה? הקדם לו יום אחד, כל בול יום רביעי, טבלתי יום שלישי. צריכה לספור את הימים של פולטת שכבת זרע, קודם כל לספור את השלושה ימים, של פולטת שכבת זרע, שזה בעצם ארבעה ימים, וגם להוסיף עוד יום אחד נקי. כדי שלושה ימים של פולטת שכבת זרע, הרי היא שימשה בתחשיבה נקיים, פולטת שכבת זרע. וגם צריכה להוסיף עוד, צריכה להוסיף עוד יום אחד, להשלים את היום שהיא עשתה. יבוא השואל וישאל, רגע, שבעה נקיים אמנו צריך להיות רצופים. איך אתה אומר שאל להשלים? שבעה נקיים צריכים להיות רצופים מדם. אבל פולטת שכבת זרע סותר רק את אותו היום. לא סותר את כל השבעה נקיים, זה גזרת הכתוב. לכן, סופרת שלושה ימים, ואחר כך עוד יום אחד נקי, בזה היא משלימה את השבעה נקיים. אישה שטבלה בזמן והיה חציצה. תראה לנו כמה פעמים, אנשים שבאו לשאול, אישה טבלה ושימשה, למחרת מוצאת חציצה גמורה בלי שום ספק. למשל היה מצב שאישה מצאה חתיכה קטנה של פלסטר ברגל. מצאה פלסטר, טבלה עם פלסטר, לא מועיל אפילו דיעבד, צריכה לטבול מחרת עם ברכה. עכשיו, מה קורה? איפה הלך פולטת שכבת זרע? אין לזה שום בעיה. למה אין שום בעיה? עברו שבעה נקיים. כל מה שפולטת שכבת זרע סותרת, זה את השבעה נקיים. פה עברו השבעה נקיים. אין בזה שום בעיה. יש מרן, שולחן ערוך מפורש, שמתיר לאישה ששימשה עם בעלה, מתיר מרן לשולחן ערוך לשבת במים חמים. הפוסקים מדברים וכותבים חצי שעה, חצי שעה לשבת במים חמים, ומרן כתב או, הרב עובדיה אומר לעשות ו, כלומר את שני הדברים, לקחת בגד רך ולנסות להפליט את כל הזרע, ואז מיד לספור שבעה נקיים. מרן כתב את זה מפורש להתיר, אצל האשכנזים בא להיראה ובא להימצא. הרמה כותב שלא להורות ככה הוא פורץ גדר ושכן הוא נחש. כך הרמה כותב, ידוע מהרב מבריסק, שכל מקום שהרמה התבטא ככה, היינו שאין להתיר בשום צד ואופן שיהיה בעולם. גם לא משת הדח הגדול. ולכן הרמה התבטא ככה, ולא בכל מקום הרמה מתבטא ככה. אז לכן, אצל בני אשכנז לא קיים המושג הזה בכלל. שאישה שראתה קטן או שימשה ורוצה לספור מיד שבעה נקיים, לשבת באמבט יחתישה או לקחת בגד או מוך ולהפליט את כל הזרע, לא קיים, לפי הרמה לא מכירים. איך?
למה שאתה רוצה לספור
איזה שימשה עם בעלה? היא שימשה וראת הקטן.
כן,
היא שימשה עם בעלה יום א', יום ב' בבוקר את הקטן ונטמעה, לפי דעת מרן היא שוטפת את המקום, יושב בהם חמים חצי שעה, זה מפליט את כל הזרע, מצליח לספור שבעה נקיים יום ב'. הרב עובדיה פוסק ככה, הוא אומר, יש, מותר להורות ככה. למעשה היום לא מקובל, גם אצל הספרדים. אשכנזים בכלל לא שייש, חמש ושבע בכל מקרה. אבל אצל הספרדים, אפילו שמרן התיר, הרב בן ציון, רב בן ציון פעם אמר, אני מפחד מהנחש של הרמה. כך הוא אמר פעם בשיעור. אמרו לו הרב, מרן התיר, אומר, תיזהר מהנחש של הרמה. נחש שלא נושך. אמר, פורץ גדל שכן הוא נחש, לא נקל בזה. לא בגלל רק שהרמה כתב, אלא בגלל שגם אצל הספרדים היה מנהג להחמיר. אני אגיד לכם איפה אני מקל בזה. יש אנשים שבעוונותינו הרבים לא חזרו בתשובה שלמה, והאישה חזרה בתשובה, שומרת תורה מצוות כדת וכדין, משתדלת, מדקדקת, ובעלה נשאר, הבעל שלה נשאר מנביא הבעל, לא רוצה לחזור בתשובה, מה לעשות? עכשיו מה קורה? בתוך שבעה נקיים פתאום קרה להם מכשול. תוך נגיד יום החמישי שבעה נקיים קרה להם מכשול. עכשיו מה שקורה, אם תגיד להם יום החמישי נגיד, אז חמישי, שישי, שביעי, כבר שלושה, עוד שלושה ימים לפלטת זרע, שזה ארבעה ועוד שבע, אז אם כן, אחריתה מישורנו. מי אמר לך שבפעם הבאה היא לא עוד הפעם תיקשר? ואז מה קורה? לא רק שיש פה מכשול, אלא גם זה שובר אותה כבר. למה אם היא נסעה ומשתגלת ורוצה, יש לה בעל כזה. עכשיו מה קורה? אתה מחמיר עליה, מה שקורה, אתה גורם עוד מצב שיכול לקרות עוד מכשול, וגם שובר את רוחה. אז אני אומר לה ככה, תשבי חצי שעה באמבטי, תפליטי את כל הזרע, תקחי בגד רך ומוך, תפליטי את כל הזרע, ובמקום לטבול נגד יום רביעי, תזילי ליום חמישי. היום הזה אי אפשר להקל בו, למה? הרי פלטה בו, מה אפשר לעשות? היום הזה אי אפשר להקל בו. הגאון רבי משה שטרנבוך, הוא נשאל בשאלה כזאת, שהוא תשובות בהנהגות. הוא אומר, מעשה שהייתי, הוא נמצא חצי שנה בארץ, וחצי שנה נמצא ביוהנסבורג. הוא היה שם, הוא אומר, באה אליי אישה אחת, שבעלה בעלה בשבעה נקיים. אמרתי לה את הדין, צריכה לספור 3 ימים לפליטת זרע פלוס להשלים את הימים, ואמרה לי שחוששת שבעלה יבוא עליה עוד הפעם ואז יהיה מפשור גדול. ושאלתי אותה אם היא ספרדיה או אשכנזיה, אמרה לי שהיא ספרדיה. אמרתי לה שתלך לרב ספרדי, שרב ספרדי יורה לה להתיר בזה. מעניין למה צריך ללכת דרך כל כך ארוכה, מרן שולחן ערוך לא מספיק חזק, שתלך לרב ספרדי, שרב ספרדי יותיר אליי. זאת אומרת, לי אני לא יכול להוציא זה מהפה. מה, זה שולחן ערוך אחרי הכל, מרן שולחן ערוך, רבי יוסף קארו, הוא כתב את זה. לא, אני לא אומר את זה, היא תלך לרב ספרדי, שהוא יוציא זה מהפה. ככה הוא כותב. טוב, אני לא אומר, זה חד שלום גדול בישראל, זה הגישה שלו, זה הגישה שלו. אני לא מבין, אני לא כל כך מבין את זה. אם היה בא לפני דבר כזה והייתי אשכנזי, אני לא מבין. יש מרן שולחן ערוך התיר, ואתה מסכים שכך צריך להיות. רק אתה אומר, לא, אני לא מוציא את זה מהפה. הוא ייתן לרב ספרדי, שהוא יגיד לכדעת מרן. למה? וכי הרמה יגיד פורץ גדר שכן הוא נחש לבן אדם שמורה לספרדיה במצב שיש לו שעת הדח הגדול, להורות לה את מרן השולחן ערוך? מרן, מה שכתב מרן השולחן ערוך? אבל כל פנים זה הייתה הגישה שלו. לא, היום שהיא פלטה בטוח סותר את אותו היום. הרי שבעה נקיים זה לא דם, דם סותר את כל השבעה נקיים. פולט את שכבת זה? נכון, ככה צריך להיות. אבל אם אנחנו מקילים כדעת מרן, יושב באמבטי חצי שעה מים חמים, גם מפליטת הזרע, כמו שהרב עובדיה כתב, לעשות את שני הדברים ביחד, ואותו היום ודאי נסתר, במקום לטבול יום רביעי, טוב יותר חמישי. להוסיף יום אחד בעבור היום שהסתרה. זה הנקודה שיש פה.
ואם היא לא עושה את זה, בפועל היא פולטת, אז גם לא עושה את זה, כלומר, שלושה ימים
לפלטה
ואז
ממשיכה את הפועל? כן, אם היא לא עושה את הדבר הזה, אז שלושה ימים לפלטת זרע, פלוס הימים שנשארו, ואז היא משלימה וטובלת, כן? אז היא משלימה והיא טובלת. עכשיו, עוד נקודה יש, אישה שטבלה יום לפני, אז זה נקרא, לכאורה נקרא בן הנידה, ולכאורה זה נקרא בן הנידה, אבל הרב אוסטר כותב בשוט שבט הלוי, הוא כותב שבן הנידה ראוי לרחיק שלא להינשא לו, אבל הוא אומר, אין להודיע הדבר אם לא נשאלים בשידוכים. חשוב מאוד לדעת את זה. הוא אומר, לא צריך להודיע אם לא מבקשים. זאת אומרת, אם מישהו שואל אותך, תגיד לי, פלוני בן פלוני, האם הוא נולד בקדושה ובטהרה או לא, צריך לענות. הוא אומר, אם לא שואלים אותך, אל תגיד, לא צריך להגיד. צריך לבוא בכללי החפץ חיים, חשוב לדעת את זה. גם עוד דבר, רב משה פיינשטיין טען, וגם כן רב אהרון קוטלר, שזצ"ל, גם כותב כך, שבן הנידה שיושב ולומד תורה, התורה היא מטהרת. אף על פי שכתוב שבן הנידה תבעיו קשים, מכל מקום, אם לומד תורה, התורה מטהרת ומזככת אותו. והרב ווזנה כותב שוט שבט הלוי שמותר לרב לומר לזוג שרוצה להינשא, ואחד מהם נגיד בנידה והוא חושש, מותר לומר להם שאם יבנו בית נאמן וישמרו בקדושה ובטהרה הלכות תחת המשפחה בדקדוק, שיהיה להם סייעתא דשמיא ויקוים בהם מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. כך הוא כותב. אז זאת אומרת, יש פה את הלירת הקטם לידע את הנקודה הזאת של בן הנידה. יש לנו נושא של תבילה, אני רק אתחיל את זה ככה בשתי דקות שנשארו לנו, רק אתחיל את זה. נושא של תבילה, הרי אישה נידה לא עולה מטומאה לטהרה, אלא אם היא תטבול כראוי במקום הראוי. זאת אומרת, לטבול כראוי הכוונה בלי חציצה, במקום הראוי הכוונה מקווה, כמו שכתב מרן בתלמוד צדיק ז'. עכשיו למעשה ככה, אם בעלה בעיר, מצווה שאישה תטבול בזמן, שלא לבטל את בעלה מפירייה ורבייה אפילו לילה אחד. ומה זאת אומרת פירייה ורבייה? כל האחרונים בדורנו כותבים, שבט הלוי ודאי שולחן הרב עובדיה, כותבים מפורש, אפילו אם אין פה הולדת ילדים, כגון שהיא זקנה, כגון שיש לה אמצעי מניעה, לא משנה מה, המושג שאם בעלה נמצא בעיר, היא צריכה לטבול בזמן, שלא לבטל את בעלה מפירייה ורבייה אפילו לילה אחד. זה לטבול בזמן. עכשיו למעשה ככה, מה שרציתי להעיר, הרבה אנשים שואלים, זו שאלה שנפוצה מאוד, אנחנו רוצים לדחות את הליל תבילה, מותר או אסור? שאלה שאני שומע אותה כמעט כל שבוע כמה וכמה פעמים, כי באמת זו שאלה שמצויה. קודם כל אני רוצה להגיד לכם משהו, בדין, אם זוג, אפילו אם לא קימו פירייה ורבייה, אם יש הסכמה ביניהם לדחות ליל תבילה, מותר. אבל מבחינת ההנהגה זה דבר לא טוב. דבר לא טוב לדחות ליל תפילה מפנת הנהגה, ואני שמעתי דברים מאוד חריפים מגדולי ישראל על זה, כמו מר מרדכי, כמו מחכם יעקב יוסף. שמעתי שלדחות ליל תפילה זה דבר שמערר מאוד את היחסים בבני הזוג, אפילו שמדובר בני זוג שמסתדרים ואוהבים אחד את השני ומבינים אחד את השני ויש ביניהם הבנה. הם טוענים שזה דבר חמור, הם אומרים אתה צריך לבוא להיות איתנו בבית דין. כל אלה שדיברתי איתם אמרו תבוא לבית דין ותראה איפה גירושים מתחילים. פתחתי עיניים ואמרתי להם עד כדי כך? מה עד כדי כך גירושים מתחילים מפה? זה אמר לי חכם יעקב יוסף, מתחיל פה ומתחיים פה. אמר תבוא לבית דין תראה. הוא אומר יש הרבה, זה לא דבר גלוי, זאת אומרת לא שרבים על זה, הוא אומר אחרי שחוקרים ובודקים שורש הדבר, הוא אומר זה מתחיל פה מסתיים פה. טוב, גם אם אנחנו לא מבינים את ה, למה זה כל כך חריף, בוא נאמין לאנשים שעוסקים בזה ונמצאים בבתי הדין, והם טוענים שצריך לעשות כל תצדקה שבעולם שלא לדחות ליל תבילה. אני חוזר ואומר בדין אפילו לא קימו פירה ורביעה, יש הסכמה מלאה של בני הזוג, מקרה הדין מותר. למעשה מאוד כדאי להקפיד בזה שלא לדחות ליל תבילה בשום צד באופן שיהיה. אני מציע לאנשים שיש להם בעיות שאי אפשר, אחד אומר יש לי חתונה של אחי, מה אפשר לעשות? רק קצת הכוכבים בשמונה ועשרה, מתי אשתי צריך לטבול? מה יכול לעשות? זה באמת שאלה קשה, מה יכול לעשות? אני אומר לו תדחה את ההפסק ולא את התבילה. מתי חתונה של אחי? יום שלישי? תעשה את ההפסק יום רביעי, זה פחות חמור. לא דחינו ליל תבילה, גרמנו לזה של תבילה יהיה קצת יותר מוחר, זה פחות חמור. מי שיודע מראש, יש דברים שבאים באונס גמור, דברים שבאים בלי שום, אני יודע, פתאום חס ושלום יש ילד בבית חולים, אני יודע דברים שאין. טוב, עשנו סחמנה פטרה, אני מדבר על הצד ההשקפתי, אז כמה חשוב מאוד לדקדק לשמר את העניין של ליל תבילה. טוב, אני הבאתי את הספרים שלי, מי שרוצה. אני מצאתי שלושה ספרים מהמהדורות הישנות, המהדורה החדשה נגמרה לי. אתה מדבר על רק א', ב' וד', יש לי מהמהדורה החדשה. מי שירצה, תבוא לבך. מחיר של ספר 30 שקל.
Thank you.